אבל אנחנו הולכים לקראת חג הפסח הבא אלינו לטובה, ננסה לראות היבט מעניין שיכין אותנו לחג הנפלא וילווה אותנו אחר כך במשך כל השנה. שורש כל הגלויות זוהי גלות מצרים. שורש כל הגאולות זוהי גאולת מצרים. כמה שמבינים מה שקרה בראשית, מגיעים מהר יותר לאחרית, כפי שנאמר, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. יציאת מצרים חייבה אותנו ביציאה בשני דברים. א', קורבן פסח, ב', מצה. מצה שנאכלה עם הקורבן, ועוד מצות שיצאנו איתם ממצרים. פירוש הדבר, המעבר בין עבדות לחירות מחייב הקרבת קורבן, קורבן הפסח ואכילת המצה. וכדי להבין מדוע אלה הדברים שעל ידם נהפכים להיות בני חורין, ננסה להגדיר דבר ראשון את המהות, את האסנס של קורבן, מה עניין הקורבן, הקורבנות, ובהמשך את המהות של המצה. דרך זה נבין שעל ידם אנחנו יכולים להיות בני חורין. ונפתח את הדברים כמובן בצורה הבאה, נלך לאט לאט להבין את המהות של הקורבן. וזה מחייב אותנו לעיין בספר הקורבנות, ספר ויקרא. כאשר תחילת הספר אנחנו קוראים על סוגים שונים של קורבנות, וכך נאמר בקטע הראשון, ויקרא אל משה וידבר השם אליו מאוהל מועד לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם אדם כי יקריא מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. וכאן מגיע התהליך, מביאים את הקורבן פתחו אל מועד, סומכים את הידיים על ראש העולה, שוחטים, זורקים את הדם, מקבלים את הדם, זורקים אותו, מפשיטים את העולה, וכך הלאה, עד שנאמר בסוף הפסקה הראשונה בקטע הראשון, עולה, אישה, ריח ניחוח להשם. וכדי לסמן את זה בקו. ואז בהמשך, הקטע הראשון בפסקה השנייה, לא כל אחד יש לו אפשרות להביא מן הבקר, מן הצון, אז הוא מביא מן העוף, תורים או בני עונה, וגם כאן התהליך איך בדיוק נעשה את ההקרבה, ובשורה האחרונה בפסקה השנייה בקטע הראשון, שוב אישה ריח ניחוח להשם, קו נוסף. אבל יש כאלה שגם את זה אין להם, לא בהמות ולא עופות, אלא מנחת צולת בלולה בשמן, כך נאמר בפסקה האחרונה בקטע הראשון, והיא מנחת מרחשת, קורבנך סולת בשמן תעשה, וגם על זה נאמר במילים האחרונות בקטע הראשון, אישה ריח ניחוח להשם. על כך כותב רש"י בקטע השני, מה זה ריח ניחוח? שורה האחרונה, ניחוח נחת רוח לפניי, שאמרתי ונעשה רצוני. ושאלתנו הראשונה היא, אם ניחוח, הכוונה היא, לקדוש ברוך הוא יש נחת רוח, שמח, מרוצה, satisfied, אמרתי, אומר הקדוש ברוך הוא, ועשו את רצוני, למה המטבע הלשון הזאת נאמרת דווקא בקורבנות? למה זה לא נאמר על תפילין, על מזוזה, על מעקה, כיבוד הורים, על כל מצווה שאדם עושה, בעולם זה יהיה לפניו לנחת רוח, לניחוח, כי הוא אמר ואנחנו עשינו את רצונו. אז מדוע מטבע הלשון הזאת, ריח ניחוח, נאמרת דווקא בהקשר לקורבנות ולא בהקשר למצוות אחרות? בשעה שאנחנו עושים אותם, אנחנו גם כן גורמים לנחת רוח לבורא עולם. זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת, נאמר במשנה במנחות בקטע השלישי, נאמר בעולת בהמה, אישי ריח ניחוח. בעולת עוף, אישי ריח ניחוח. ובמנחה, אישי ריח ניחוח. לומר לך, אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. זה לא משנה מה האדם מביא, מן הבהמה, מן הבקר, מן הצאן, או תורים בני עונה, או מנחת צולת, העיקר שיכוון ליבו לשמיים. מאיפה יודעים באמת שאין הבדל? והעיקר שיכוון ליבו לשמיים, אומרת הגמרא, אמר רבי זיירא, מה יקרא, מאיפה לומדים את זה? שנאמר, מתוקה שנת העובד. אם מעט ואם הרבה יוכל. מה זאת אומרת מתוקה שנת העובד? הסביר לנו המערשה בקטע הרביעי. מה יקרא מתוקה שנת העובד? רצה לומר העובד המביא קורבנות לעבודת בית המקדש. אם מעט, אם הרבה, יאכל בקודשים ובאכילת מזבח ובאכילת כהנים, מתוקה לשניהם אם יכוונו ליבם לשמיים. זאת אומרת שהאדם מביא את הקורבן, איזה קורבן שהוא מביא, ובאמת כוונתו לשמיים, אז אין לזה שום משמעות מה הוא מביא, אם הוא מביא את הבהמה, את העוף או את מנחת הסולת. כך מסביר לנו המערשה את דברי המשנה והגמרה, אחד המרבה ואחד הממית, בלבד שיכוון ליבו. מעניין שההלכה הזאת, האמירה הזאת במשנה, חז"ל לוקחים אותה צעד נוסף, וכך נאמר בשולחן ערוך בסימן ד' בקטע חמישי, טוב מעט החנונים בכוונה מהרבות שלא בכוונה. זאת אומרת, אם אדם יכול להתפלל לתפילת 18 שלוש דקות, אולי ארבע, אבל הוא יודע שבדקות האלה יש לו באמת כוונה מתחילה ועד סוף, עדיף שיתפלל שלוש דקות ואולי יגמור ראשון. הוא לא צריך להסתכל לצדדים אם מישהו גמר איתו ביחד או גמר לפניו, הוא לא הראשון, אולי יחשבו שהוא לא מתפלל טוב והוא רץ מהר מהר. לא לא לא, אם זה מה שהוא צריך כדי שיהיה לו כוונה מתחילה ועד סוף, מצוין, אין בעיה עם זה. גם אם הוא יגמור ראשון והשכן שעומד לידו יגמור אחרי שבע דקות או עשר, שלא יתבלבל, שלא יחשוב שהתפילה שלו היא פחות. וכך נאמר בדברי הטור בקטע השישי קצת שמאל, ויפיל תחינתו לפני המקום אחד המרבה ואחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים בתחנוניו, כי טוב מעט בכוונה מהרבות בהם שלא בכוונה. טוב מעט תחנונים בכוונה מהרבות בלא כוונה. ועל זה שואל התז בשולחן ערוך דבר מעניין מאוד. הוא שואל בקטע השישי שורה הרביעית, יש שם הקו, קשה ממה נפשך, אם מדובר אחד מרבה בכוונה מהתחלה והשני פחות, למה ישווה עם הממית? כי אחד יש לו כוונה יותר, אחד ממית בכוונה, אלא ודאי שמה שהכוונה לשנמש את אותה כוונה, רק אחד גומר אותה מהר ואחד לוקח לו יותר זמן, יכול להיות מרוכז יותר. אז איך זה עובד? אומר על זה התז בקטע השישי בשתי השורות האחרונות, ועל פי זה אמר רבינו, כי לפעמים הוא ריבוי תפילה סיבה לשלא יוכל לכוון, ואם כן טוב לקצר ולכוון. על כן אמר אחד המרבה ואחד הממית, מטעם שיהיה לו כוונה, ועל כן סיים ובלבד, פירוש שהמיעוט שהוא ממעט הוא לסיבה שיכוון ליבו לשמיים, כי טוב יותר למעט בכוונה ממי שמרבה בלא כוונה, וזוהי הסיבה שממעט. למה ממעט את התפילה? למה הוא גומר אותה מהר? שיהיה לו כוונה. יש פה דבר מעניין מאוד, עומדים להתפלל, כמו שאמרנו, יהודי מתפלל 18 שלוש דקות, דקה יותר הראש שלו מתחיל לטייל בכל העולם, שתי דקות בכלל הוא לא יודע איפה הוא נמצא. מה הוא צריך לעשות? להתפלל שלוש דקות, לגמור ראשון. זה שלידו יש לו יכולת לכוון למילים, למה שצריך, במשך 8-10 דקות, שיתפלל 8-10 דקות. הראשון שלרגע לא ירגיש, התפילה שלי היא פחות ממנו. הוא עומד, מתפלל, ככה, כולו עם כוונות, ואני שלוש דקות, לא, לא. אתה והוא, אני והוא, שנינו, בדיוק, בדיוק אותו דבר. ושאלתנו השלישית, השנייה היא, נכון, אני זוכה להתפלל שלוש דקות בלבד בכוונה. פלוני זוכה שבע דקות. אז איך אפשר להגיד שאנחנו שווים? סוף סוף, הוא הרי כיוון בתפילה שלו יותר דקות ממני. הייתה לו הרי כוונה יותר ארוכה, 7-8 דקות. אצלי זה היה 3-4 וגמרנו. אז איך אפשר להגיד שאנחנו אותו דבר? זוהי שאלתנו השנייה. ושאלתנו השלישית, שהיא כמובן להסביר לנו בהמשך את המשמעות של הקורבן, של המצה שבא גם ביציאה ממצרים, למה אנחנו אוכלים מצות כשיצאנו ממצרים? למה אוכלים מצות? התשובה הנאמרת תמיד, מה זאת אומרת למה? כי לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. לא היה זמן. זה ממש לא מובן. מתי לא היה זמן? בבוקר. באמת לא היה זמן. המצרים אמרו לנו מהר, מהר לצאת. אבל היה זמן כל הלילה. היינו הרי במצרים, בבתים. מה עשינו בתחילת הלילה? אכלנו קורבן פסח על מצות. באותו בית היה מצה וחמץ בבית אחד. גמרנו לאכול אותו אחרי שעה, שעתיים. אולי שרנו, אני יודע מה עשינו. היה כל הלילה. אמא יכלה להכניס לתנורים, עוגות, מצוי, חלות, לחמים, לצאת עם סלים מלאים עם לחם. אז למה לא היה זמן? למה לא היה זמן? לא היה זמן בבוקר, אמת. אבל היה זמן הרי כל הלילה. אז למה באמת יוצאים ממצרים עם אכילת מצה? אלה הם השאלות. ודרכם, בסייעתא דשמיא, נבין את ההגדרה, את הדפינישן, את המשמעות של קורבן, משמעות של מצה, ונבין למה דווקא על ידי המצה והקורבן, הקורבן והמצה, רק בצורה הזאת אנחנו יכולים לעבור מעבדות לחירות. וכמובן איך הדברים מתחברים אלינו. שוב, בקיצור, ראינו שכל הקורבנות יהיה קורבן אשר קורבן, אם זה מן הבקר, מן הצון, מן התורים, בני יונה, או מן חצולת, זה לא משנה מה, על כולם נאמר, נחת רוח לפניי, שאמרתי ונעשה רצוני. מדוע הנחת רוח לפני השם היא רק בקורבנות? ריח ניחוח, נחת רוח. בכל מצווה שבורא עולם רוצה, ואנחנו עושים את רצונו, צריך להיות לו נחת רוח. למה זה נאמר מטבע הלשון הזאת, ריח ניחוח רק בקורבנות? ב', מהו ההסבר שאחד המרבה ואחד הממית, ולבד שיחווה ליבו לשמיים, זה לא רק בקורבנות, זה גם כוונה בתפילה. אחד מתפלל שלוש דקות מהר, אבל בכוונה. השני מתפלל 10 דקות בכוונה, שניהם אותו דבר. איך ייתכן? הרי סוף סוף, השני כיוון יותר. השאלה השלישית, מדוע אוכלים מצה כשיוצאנו ממצרים? למה אכלנו מצה? הרי כשיצאנו מבית עבדים, היה מספיק זמן כל הלילה לאפות, לחמים. רק בבוקר, מיירנו, והיה ברירה. אז אכלנו מצות, לקחנו את העיסה ואכלנו את המצה. אבל כל הלילה אפשר היה להכין לחם. כדי לענות על השאלות האלה, נפתח בסייעת הדשמי הגדולה בצורה הבאה. נאמר בגמרא בזבחים, בקטע השמיני, למעלה, בצד שמאל, כשאדם מביא קורבן, הוא מביא אותו לשם 6 דברים. שם הזבח, הנזבח, לשם זובח, לשם השם, לשם אישים, לשם ריח, מה שנוגע לנו כרגע, לשם ניחוח. כותב רש"י, בשורה האחרונה בקטע התשיעי, לשם ניחוח, לשם הנחת רוח לקדוש ברוך הוא, שאמר ונעשה רצונו. בדיוק כמו שכתוב איפה? בגמרא, בתורה. נחת רוח, לפני הקדוש ברוך הוא אמר ונעשה רצונו. ופה באמת צריך להבין דבר נפלא. וזה את המשמעות והחשיבות של חוש הריח. ורצה לדבר כמה פעמים במהלך החורף על החשיבות של הראייה, על החשיבות של השמיעה, לאיזה חוש יש מעלה יותר ולמה. עכשיו הגיע תור הריח. מה באמת החשיבות הפרקטית של החוש, הסנס, שנקרא מה? ריח. מה זה כל כך חשוב? התשובה היא, המעלה הגדולה של חוש הריח, זה מאפשר לנו לדעת מה יהיה אחר כך. עוד הפעם, זה מאפשר לנו לדעת מה יהיה אחר כך. פירוש הדבר. אדם בא הביתה. הוא רק פתח את הדלת. הוא עוד לא צעד שני צעדים פנימה. הוא אומר, אמא, אין כמוך בעולם. סבתא, את משהו יוצא מגדר הרגיל. משהו, משהו. עוד לא, משהו, משהו. הוא כבר מריח. איזה ארוחה עוד מעט הוא הולך לקבל. כי הריחות של המטבח מגיעות עד הדלת. איזה ארוחת ערב או ארוחת צהריים או בוקר תהיה. איזה ריח יוצא מגדר הרגיל יהיה. אז בעצם הריח מאפשר לנו לדעת מה יהיה אחר כך. מה יהיה אחר כך. זה המשמעות של הריח. לכן כשהקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו שכל אחד יביא את הקורבן, ממש לא מעניין אותו אם אדם מביא שור, כבש, שני תורים, בני יונה, מנחת סולת. זה לא המעניין, זה לא החשוב מה אני מביא. מה שחשוב, מה אני לוקח איתי. כשאדם מביא קורבן, בשעת הבאת הקורבן יהיה אשר יהיה, ההרגשה היא, זה חליפתי, זה תמורתי, זה מה שנעשה בקורבן היה צריך לעשות בי. וזה במקום מעורר את האדם להיות טוב יותר בבן אדם לחברו, טוב יותר בבן אדם למקום, ולו בקצת. זה ריח ניחוח. זאת אומרת, כשאני עושה מצווה, כשכולנו עושים מצווה, הנחתי תפילין, הנחתי תפילין, ישבתי בסוכה, אכלתי מצה, או כל מצווה שעשיתי, עשיתי את המצווה. אבל כשאני מביא קורבן, בשעת הקרבת הקורבן, בורא עולם רוצה כביכול להריח את מה שיהיה איתי אחר כך. מה לקחתי איתי, לא מה הבאתי. איך הקורבן משפיע על מעשיי, על עבודתי, בבן אדם לחברו, בבן אדם למקום. זה הריח ניחוח. ואותו דבר גם כן התפילה. איך אומר לנו התז? עומד יהודי 18, 3 דקות. הוא לא יכול יותר. כי אם זה יהיה 4 דקות, הראש יתחיל לטייל בכל העולם. הוא לא יודע אפילו איפה הוא יגיע, פתאום ימצא את עצמו ועושה שלום. שיתפלל 3 דקות, אולי גם 2 דקות, כמו שהוא צריך. עם כוונה, ולא יתבלבל ויסתכל לצדדים אם הוא גם הראשון או הרבה לפני כולם. למרות שזה שלידו מתפלל 10 דקות. זה לא משנה. כי הקדוש ברוך הוא לא מעניין אותו אורך תפילת 18. מה שמעניין אותו מה קורה איתי אחרי התפילה. מעט בכוונה עדיף הרבה תחנונים שלא בכוונה. כי המעט הזה בכוונה ישפיע על מעשיי, על יראת השמיים שלי, על עבודתי. אצלי זה לוקח ב3 דקות. אצל חברי לוקח ב10 דקות. אבל העיקר זה לא התפילה כתפילה, אלא התוצאה מה אני לוקח אותה איתי. מה היא פועלת עליי? מה היא עושה בי? אז לכן, פוסק השולחן ערוך, טוב מעט תחנונים בכוונה, מהרבות שלא בכוונה. העיקר לגמור אחרון? אז מה הרווחתי עם הראש מטייל? ברוך השם, אני זוכה להתפלל בכוונה גם 10 דקות, נפלא, גם 12, עד הרבה. אבל מצד שני, ההרגשה שלי לא צריכה להיות, עשיתי זה ב-12 דקות, ככה, עשה את זה ב3 דקות, איך הוא הספיק, אני לא יודע. איך הוא הספיק? אני אגיד לך איך הוא הספיק. כי הוא מבין שאצלו 3 דקות, זה הזמן המקסימלי שיכול לכוון, ריכז את כל הכוונה ב3 דקות האלה, פעל עליו, הנהגתו תהיה טובה יותר, עירת השמיים שלו תהיה טובה יותר, אחד אמר הרבה, אחד אמר לא, אני לא יודעת שיכוון לי. זה החיבור בין הקורבן המרבה והממית ובין התפילה שנשמה פרים שפתנו המרבה והממית ולבד שיכוון לי. הנה נראה מעט בעל הכתב הקבלה מביא לנו שמרמחל הוא בספר מעשה השם קטע עשירי מה שנאמר בקורבנות ריח ניחוח להשם לא לספר מעלת הקורבנות בה כי אם מעשה האיש ומחשבותיו כי המביא קורבן לא יחשוב שקורבנו לבד שבקורבנו לבד נתכפר עוונו אבל יעלה בדעתו שקורבנו אינו כי אם נחת ריח ניחוח אל מה שהוא כדי לעשות קו עתיד לעשות ואם איננו מתקן מעשיו נאמר עליו למה לרוב זבחכם והוא שאל אליו יתברך לשון ריח ניחוח כי כאשר הריח הטוב הבא מרחוק עד על הדבר בעצמו ביותו טוב הוא רק נכנס הביתה אמא אין כמוך בעולם סבתא משהו מיוחד מה קרה עוד לא אמר שלום עליכם הוא כבר מריח את המטבח את הארוחה הדשנה אז הריח בעצם מאפשר לנו לדעת מה יהיה אחר כך. בורא עולם אומר, גם אני רוצה, ריח ניחוח. בשעת ההקרבה לדעת להרגיש מה יהיה עם אותו אדם אחר כך. כמו כן יהיה הקורבן לפני השם, כמבשר על המעשים הטובים שעתיד המקריב לעשות. מכאן והלאה. ונקרא ריח. כי על כל דבר נרגש אלא מרגיש. תרם בו אליו יושאל לו בלשוננו לשון ריח. הוא מרגיש מה יהיה אחר כך. ואמר אם כן, כל המביא קורבן כדי לעשות קו, ייתן דעתו לעשות תשובה ולהתקרב אליו יתברך, עד שמקורבן זה יריח השם מעשיו הטובים שיעשה מהיום פילי פלאים. ולתת תבליל לדבריו הנעימים, אומר בעל הכתב הקבלה, יש לי לבאר שאר התיבות במאמר. מה כתוב? עולה. מה זה עולה? מעבר לעמוד להתעלות, להתרומם במעלה ובחשיבות המעשים והעמידות, הפך מהירידה למדרגה התחתונה. אישה, דילקתי כמה שורות, להישאר אמיץ וחזק על משמרת עבודת השם. ניחוח, שורשו נוח, ויורה על השפלה וירידה, כאשר יניח ידו. פירוש הדבר, ההפך מכאשר ירים ידו. וכדברי רבותינו, לשם נחת רוח, כלומר, לשם השפלת הרוח והכנעתו, נחת, כמו הניח את ידו. אם כך, יש לנו עכשיו הבנה נפלאה. מדוע? בכל סוגי הקורבנות, הסיום הוא ריח ניחוח. כי זה בעצם המטרה. לא הקורבן כקורבן, אלא איך הוא פועל עליי, מה אני לוקח ממנו, איך אני נראה אחר כך. ואותו דבר גם כן מה ביחס לתפילה. אם כך, בעצם הקורבן, מה שבא לעורר בנקודת הפנים, זה את הענווה, את ההשפלה, את ההרגשה שבאמת הקדוש ברוך הוא ממנו הכל, שלו הכל ועל ידו הכל. ולכן אומרת הגמרא בסוטה בקטע 11, אמר רבי יהושע בן לוי, בואו ראה כמה גדולים נימוכי הרוח לפני הקדוש ברוך הוא. שבשעה שבית המקדש קיים, אדם מקריב עולה, שכר עולה בידו, מנחה, שכר מנחה בידו, אבל משדעתו שפלה, מעלה עליו הכתוב, כאילו יקריב כל הקורבנות כולם, שנאמר זבחי אלוקים, רוח נשברה, ולא עוד אלא שאין תפילתו נמאסת, שנאמר לב נשבר ונתקה אלוקים לא תבזה. זה המשמעות, ההגדרה של הקורבן. ולכן כמה נפלא, נאמר על משה רבינו במדרש, בתחילת ספר הקורבנות בקטע ה-13, למעלה בצד שמאל, צאו למד ממשה, אבי החוכמה, אבי הנביאים, הוציא ישראל ממצרים, על ידו נעשו כמה ניסים במצרים, ונוראות על ים סוף, ועלה לשמי מרום, והוריד תורה מן השמיים, ונתעסק במלאכת המשכן, ולא נכנס לפני ולפנים, עד שקראו לו, שנאמר ויקרא אל משה. שרבינו עושה את עבודתו, מבין שזה יהודו, אבל מעבר לזה, רואה את עצמו שווה מול שמים. חזכרנו, שרבינו מדבר עם הקדוש ברוך הוא, קראנו פני משה, מעביר את זה לעם, הוא גמר לדבר, שם את המסווה, משה רבינו ביישן היה, שון הכלי ביישן, שצריך, וזה נתן לו את הגבורה, את העוצמה, שגם אותה צריך בשעה נכונה. אם כך, כמה נפלא, איך מתחיל כל ספר הקורבנות? מה המילה הראשונה בתחילת ספר ויקרא? ויקרא אל משה. וכל אחד יודע כבר מהחיידר שהאות א' בויקרא היא מה? היא אות קטנה. ותראו כמה נפלא הדבר. נכון, האות א' היא אות קטנה, כי האות א', הערך המספרי שלה הוא הכי קטן, אחד. הכי קטן. אבל כל אחד יודע שהוא לוקח את האות א', והוא הופך אותה למילה. איך כותבים אותה כמילה? א', ל', פ', אלף. מי שהוא א' קטנה, יהיה אחר כך אלף. ואותו דבר, אלוף. הוא יהיה בעל מדרגה גבוהה. בעל מעלה מיוחדת. אבל הכל צריך להתחיל איך? באלף הקטנה. אז הנה הפכת מאות א' למילה א' ולאלוף. ותראו כמה נפלא. הרי הכל הרי זה קודש קודשים התורה. הכל. בכל פרשה תמיד בסוף באותיות קטנות תמיד כתוב את מספר הפסוקים. שמתם לב לדבר הזה? כל פעם הרי זה לימוד אחר, וזה תמיד האתגר להבין מה זה בא לומר. אז בקטע ה-15, בתחילת ספר הקורבנות, מה מספר הפסוקים שיש? כמה? קוף יוד א'. כמה זה קוף יוד א' במספרים? כמה זה? אחד, אחד, אחד. 111. אחד! אחד אחד, אחד זה המספר הכי קטן. מישהו א' הקטנה, מ-1 הוא יגיע ל-11. ומ-11 הוא יגיע ל-111. ול-1011. וכך הלאה. מ-א' הקטנה. מ-א' הזעירה. זה האחד. והסימן ציווה. מה זה ציווה? מה פירוש סימן ציווה? כי זה יוצא לנו בדיוק 111. ציווה. ציווה פירוש הדבר. אני עושה, כי הקדוש ברוך הוא ציווה. אני כן מבין, אני לא מבין, זה כן מסתדר לי, לא מסתדר לי. נוח לי, זה לא רלוונטי. זה לא משמעותי. אני מול בורא עולם. ציווה. כאשר ציווה. זוכרים איך הנחש ידע בוודאות שהוא מפיל את חווה בעץ הדעת? אז רגילים תמיד לומר, כי מה הוא אמר לה? שהקדוש ברוך הוא אמר שאסור מה? לאכול ואסור לגעת. הנה בואי תראי, תגיעי, לא קורה כלום. נו, את רואה לא קרה כלום. הקדוש ברוך הוא מפחד מתחרות. למה? אומר הנחש, כי ביום אוכלכם ממנו והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. אז בואי תאכלי. כך רגילים להדמיד, לא, לא. הנחש היה ערום מכל אחד השדה, הוא כבר הבין את זה קודם. כי הנחש בא ואומר לאישה, ויאמר הנחש של האישה, אף כי אמר אלוקים. הוא אמר לה, אמר אלוקים. היא אומרת לו, לא, אל תגזים. בורא עולם לא אמר שאסור לאכול מכל האילנות. כי אמר אלוקים, מעץ הדעת טוב ורע לא תאכלו. ברגע שהאישה שמעה שהנחש אומר, אמר אלוקים, הייתה צריכה להגיד לו, שקרן. לא נכון, הקדוש ברוך הוא מעולם לא אמר שאסור לאכול מעץ הדעת. מי שיראה לי את זה בתורה, אין דבר כזה בתורה. אין. תורת משה לא כתוב שבורא עולם אמר שאסור לאכול מעץ הדעת. מה זאת אומרת? כתוב? מה לא כתוב? לא כתוב. לא כתוב את זה בתורה. מה כתוב בתורה? ויצב השם אלוקים. מכל עץ הגן יכול תאכל, מעץ הדעת טוב ורע אל תאכל. מהו ההבדל? גדול מאוד. הפוליס, השוטר אמר, אסור לנסוע מהר, הוא אמר. אז כשהוא לא רואה, לוחצים על הגז. כשהווייז מראה שהוא עוד מעט הוא מגיע, נוסעים לאט יותר. כי הוא אמר, אז איפשהו לא נראה לנו, עושים מה שבא. אז הוא לא אמר, ויצווינו השם אלוקינו. לטוב לנו כל הימים, לחיותינו כהיום הזה. ויצב. גם אם אני לא מבין היום, אני אבין מחר. ואם לא מחר, אז הילדים יבינו. והנכדים יבינו. היצב לחיותינו כהיום הזה. זה, א' זעירה. זה, הקורבן. לצאת ממצרים, לעבור מעבדות לחירות, מחייב ביציאה שני דברים. קורבן ומצה. קורבן ומצה. כי הקורבן בא לבטא את מה? ויצווינו. את הענווה. רואים את הניסים של מצרים? תראו דבר מדהים. הזכרנו את זה באחד השירים הקודמים. מה כתוב כמעט בכל מכה? הקדוש ברוך הוא מפלה, מבדיל, בין ישראל לבין מצרים. ולא מת מכל ישראל, אחד, מקנה ישראל אחד. חושך לכל מצרים ולכל בני ישראל, לא בכל מסורתיהם. כל מכה באה להבדיל. אז ראינו את זה שנה שלמה. ואז מגיע הפסוק, אחרי מכת בכורות, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. מאדם ועד בהמה. למען תדעו, כי השם יפלא בין ישראל ובין מצרים. למען תדעו, מה לא יודעים? מה לא יודעים? שאלה שלמה, חיים עם זה. מה, אז מה התוספת הזאת? איך אמרנו? אומר המהרש"ל, למה כלב נקרא כלב? כולו לב. לאדון. יש לו הכרת הטוב מוחלטת. לעמוד במצרים, לראות דם, צפרדע, הכינים, המכות, וואו, וואו, יש אלוקים, הוא ענק. לא, לא, זה לא מספיק. מה אני לוקח איתי? מה אני לוקח? אז שנה שלמה נמצאים בזה, לא יודע מה, חיים בצורה לא נורמלית. אבל אחר כך חוזרים ליום יום. לא. איך אני, מה אני לוקח איתי? מה אני לוקח איתי כשאני יוצא ממצרים? ולכל בני ישראל לא יחץ כלב לשונו, הכרת הטוב. מי נתן, מי עשה, מי עושה, מי נותן. זה התורה רוצה, גם פה אותו דבר. יוצאים מבית עבדים, אין מצב להפוך להיות בני חורין בלי קורבן, הפסח ומצה. כי הקורבן בא להראות לי. עירה, ענווה, מה אני לוקח איתי? הבית היה המקדש הקטן שלנו. שימו לב, אוכלים על השולחן, השולחן זה המזבח. אבל זורקים את הדם על הקרנות המזבח. זרקנו את הדם על המשקוף ועל המזוזות. אסור לאכול מחוץ לגבולות העזרה ומחוץ לחומות ירושלים, ואתם אל תצאו שם פתח ביתו עד בוקר. זה בנתונים של מצרים, זה היה המיני מקדש שלנו. שם במקום הזה, שם במקום הזה הרגשנו, זה כפרתי, זה חליפתי, זה תמורתי, זה לעורר את הענווה. וכשזה מעורר את הענווה, אז את הקורבן הזה חייבים לאכול רק עם מצה. כי מה ההבדל בין מצה ללחם? זמן. נותנים לעיסה לטפוח. זה נראה גדול. והלחם גם נראה הרבה יותר טעים. זה בכלל לא שאלה. אין להשוות לחם טעים שאוהבים לשום מצה בעולם. אין דבר כזה. אבל כל אחד יודע שהלחם הכי טוב שיש. הוא טוב ליום יומיים. אחר כך עוד יום יומיים בסקית, בפלסטיק, ואחר כך לזבל כי הוא נהיה ירוק. זהו. זה נראה, הו-הו, פלאף. אבל זה מה שהוא. טוב לזמן קצר. המצא? לא יחמצנו. לא יחמצנו את ההזדמנות. היא טובה לעוד שבוע, ועוד שבוע, ועוד חודש, ואולי גם עוד שנה. היא נשארת איתנו לזמן ארוך. אז שאוכלים את הקורבן, חייבים רק עם המצא. להראות אנחנו, אדם שלא מחמיץ הזדמנות, מראה שהוא עובד את השם. אני יכול לעשות את זה אחר כך. אז למה שאני אעשה את זה עכשיו? אחר כך. מה זאת אומרת אחר כך? יש לי הזדמנות עכשיו. הזדמנות למי? מול מי אני עומד? מול בורא עולם? איך אני מאבד הזדמנות כזאת? כל דבר שאדם לא מחמיץ, זה נשאר איתו ומשפיע עליו לטווח רחוק יותר. לזמן רב יותר. לזמן רב יותר. ושמרתם את המצות, זה כל השנה כולה. זה לא רק בפסח. פסח זה אנטיביוטיקה, שבורא העולם נותן לנו ויטמינים לכל השנה. לכן הגר"א הרי אומר שכל אכילה של מצה בפסח, היא לא מצווה חיובית, היא מצווה קיומית, כי זה נותן לנו את הכוח לא להחמיץ כל השנה. כי חז"ל אומרים, ושמרתם את המצות, ושמרתם את המצוות. מצווה הבאה לידך, אל תחמיצנה. לא להחמיץ הזדמנויות. אדם שאומר אני אעשה אחר כך, זאת אומרת יש לי עכשיו משהו אחר לעשות. כי אני זה אני. אם זה לא מגיע משום מקום. יש לי הזדמנות. עכשיו עוד עבודה לבורא עולם, למה אני אעשה את זה אחר כך? את תעשה את זה אחר כך, זה בסדר. אבל זה יישאר לזמן מועט יותר, אם היינו עושים את זה מתי? קודם לכם. לא מחמיצים, זה נשאר יותר. לכן, יציאת מצרים, היה זמן כל הלילה לאפות לחם. אוכלים מצה לא בגלל שלא היה זמן. לא היה זמן, זה רק בבוקר לא היה זמן. שהמצרים ידעו ממשה רבינו, אנחנו בלילה לא עוזבים. אנחנו לא גנבים, הוא אמר משה לפה, באור יום נצא. תבוא בבוקר. בבוקר כל המצרים עם המקלות, תשבור את הדלת, מהר, מהר, תצאו, תצאו. נו, אז כבר הבנו אז, אין ברירה. מיד הרבבנו את הקמח עם המים, יצאנו עם העיסה. אבל כל הלילה בורא עולם אומר לנו, מה שיש לכם במקרה, תאכלו, אין בעיה. שולחן אחד יש קמח, לידו יש מים, חכו. אתם כבר תדעו מתי להרבב ביחד, אל תדאגו. ואנחנו שומעים כל מילה של הקדוש ברוך הוא במצרים. כל מילה. הבנו שזה הלילה האחרון, המזוודות כבר ארוזות. כבר רואים מהחלון, חמורים מתחילים להגיע ליד הבתים. איתם הרי יצאנו ממצרים, עליהם המסנו את כל המזוודות. אז גם ההוראה הזאת קיימנו, בצורה מוחלטת. חיכינו. כי בורא עולם רצה שנצא עם מצה. רצה שנבין להיות בן חורין, זה לדעת לא להחמיץ הזדמנויות. תנצל כל הזדמנות. כשיש את ההבנה הזאת, תמיד מצליחים. תמיד מצליחים. יש את הברכה הגדולה. לכן פסח חייב לאכול עם מצה. וגם כשאין את הקורבן פסח, ואוכלים את הכזיתים בתחילת הסעודה, שני כזיתים ובסוף עוד שניים, אחד קורבן פסח, אחד למצה שנחלת עם הקורבן. כמובן, כזית החמישי באמצע זה הקורך. ולמה זה? כי זה הולך ביחד. יש את הענבה, אז אין את ההחמצה, שהכל תופח, שזה ביטוי של גאווה. יש את ההזדמנות, ולא מאבדים אותה. לא משאירים אותה לאחר כך. כי כבר לא תהיה אותו דבר. את זה. אנחנו לוקחים איתנו ביציאה מבית עבדים כל שנה. כל שנה. יציאת מצרים היא יום הולדת אותך. הלידה שלנו, כפי שנאמר ביחזקאל. לידה זה הרגע שהתינוק הנולד הוא הכי הכי קרוב לאמא שלו. הוא אפילו מחובר אליה בחבל הטבור. כך אנחנו, בפעם הראשונה, עם ישראל, היינו הכי 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 מחוברים, קרובים לבורא עולם, בלידה, ביציאה ממצרים. זאת אומרת, זה היה רגע אותנטי, רגע אמיתי, גם האוכל יהיה אוכל אמיתי. אוכל שנשאר לטווח רחוק הוא אוכל אמיתי. הוא לא רק נראה טוב, הוא גם באמת מתקיים לזמן רב. זה המצה, זה לא הלחם. וכשאת זה מבינים, החיים נראים אחרת. החירות מקבלת משמעות אחרת. וההזדמנות, יש הרבה הזדמנויות בעבודת השם, לא מוחמצים על ידינו, אלא נשארים איתנו, אנחנו לוקחים איתה, אותם איתנו, מהזדמנות להזדמנות, כל הזמן. כי מצווה גוררת מצווה. למה מצווה גוררת מצווה? כי המצווה הטובה נשארת כל כך איתי, עד שאני מתחבר כבר למצווה הבאה, כי לא החמצתי אותה. לא החמצתי את ההזדמנות. לכן, כשאנחנו הולכים לקראת חג הפסח, ניקח את ההבנה הזאת, כחלק ממרכיב ההכנה, אז איך אומרים חז"ל? חתן, אותיות נחת. כשהכל נעשה בנחת, במתינות, זה נשאר לטווח רחוק. אם ניקח את ההבנה הזאת, שלא להחמיץ את ההזדמנות, לעשות מה שאפשר עכשיו, לעשות את זה בנחת. לדעת, כל בא מבורא עולם, שיצור את הענבה, אז מכוח זה נוכל להגיע ליום חתונתו, זה מתן תורה. נגיע בנחת, לשיא, יום חתונתו של מתן תורה. מהלידה לבניין כולו. נראה את הדברים באופן הזה, אז נזכה, ועוד בזו השנה, יתקיים בכולנו, אין גאלתי אתכם אחרית כראשית, וכימי צאתך מארץ מצרים, ערינו נפלאות. שבוע הבא יהיה לנו שיעור מיוחד.